אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם, ונתתי גשמכם בעיתם ונתנה ארץ יבולה, ועץ השדה ייתן פריו. עץ השדה, דורשים חז"ל בספרי, אף אילנות סרק עתידים להיות עושים פירות. לא רק העצים הרגילים שאנחנו מכירים, אלא כשישראל עושים רצונו של מקום, גם אילנות הסרק מוציאים פירות. עוד עץ עתיד להיות נטוע ועושה פירות בין יום. ולא רק זה, העץ עצמו עתיד להיות נאכל, שנאמר עץ פרי. שלושה דברים מעריך לנו המדרש, גם מדי יום העצים יוציאו כל הזמן פירות חדשים, זורעים את האדמה ומיד מוציאה חיטה, גם אפשר לאכול את העצים ולא רק את הפירות, וגם עצי אילנות סרק מוציאים פירות. כל זה אומר המדרש כדרך שעשתה הארץ מימי האדם הראשון, לא כדרך שהיא עושה עכשיו, אלא כמו שעשתה בימי אדם הראשון. גם המלבים בפירושו לפרשת בחוקותיי, גם הוא בעקבות דברי חז"ל הללו, מבאר שהארץ, החיים בארץ כשעושים את רצון השם, יהיו כולם כמו בזמן הבריאה. הארץ מוציאה פירותיה בו ביום, ויותר מזה, כיוון שיתוקן העולם, תוצא הארץ גם גלוסקאות וכלי מילת. גם הוא מפרט את כל העניינים, שהפירות יוצאים מיום אחד, העץ נאכל, גם אילני סרק עשו פרית, שלושת היסודות האלו שאמרנו. ומדויק, עץ השדה, ונתנה ארץ יבולה. יבולה, מדייק המלבים, היבול הראוי לה. היבול המקורי שהיה ראוי להיות בארץ. מה המשמעות של הברכה הבלתי הגיונית הזאת, הלא נתפסת, כשמדברים על בחוקותיי תלכו? למה זה כל כך משמעותי וחשוב לדבר על דברים כל כך חריגים, מופלאים, ששייכים אולי לעולם של גן עדן? מה זה נותן לנו היום בעולמנו, בהשקפת העולם שלנו, בבניין הרוחני שלנו, לקרוא מדי שנה את התיאור המאוד מאוד עשיר של הברכה, כפי פה שמופיע כאן בפרשה. את התיאור של הכללה אנחנו יודעים, ראינו לצערנו הרב. ננסה קצת לעיין במשמעות של תיאורי הברכה מאוד מאוד חזקים שמופיעים בפרשת השבוע שלנו, פרשת בחוקותיי. המהר"ל מפראג בספרו נצח ישראל מדבר על קדושתה של ארץ ישראל בפרק נון. קודם כל הוא מגדיר שמהותה של הארץ היא ברכה. כשאנחנו רוצים לעמוד על קדושתה ומהותה של הארץ, הארץ הזאת מצד עצמה, הטבע שלה הוא ברכה בלתי סופית. הטבע שלה הוא שפע אלוקי בלי סוף. מי שחוסם את השפע הזה, אומר המהר"ל, זה אנחנו. זה לא נס. מה שמתואר כאן פרשת בחוקותיי, אומר המהר"ל, זה לא נס. זה הטבע האמיתי של הארץ. זה ארץ טובה, ארץ מבורכת. טבעה של הארץ שהיא ארץ שופעת. תדשי הארץ, עץ השדה ייתן פריו, מצטט את המהר"ל את המדרש שקראנו. כאשר מסתלק החטא מבני אדם, חוזרת האדמה לקדמותה לברכתה. זאת אומרת שכשאנחנו באים אל ריבונו של עולם ורוצים ברכה, רוצים ברכת שמיים, רוצים ברכת ארץ, בעצם אנחנו צריכים לשאול את עצמנו מדוע הטבע לא מתרחש. זה בעיה שלנו. בעצם הטבע אמור לתת ברכה, והבעיה היא שלנו, הבעיה היא בנו. אבונותיכם יתו אלה. אנחנו מתנהגים בצורה שהיא נגד הטבע. אנחנו הלא טבעיים כאן. באיזה מובן יש פה התנהגות לא טבעית שלנו? מה לא טבעי בהתנהגות שלנו? שחוסם את הטבעיות של הארץ, את ברכתה של הארץ. הגמרא במסכת שבת מספרת על דרשה שדרש רבן גמליאל. אחת הדרשות שהוא דרש לפני תלמידיו, שעתידים האילנות להוציא פירות בכל יום. כן, כמו שראינו בפסוקים, במדרשים, זה עתיד להיות. מביא פסוק ביחזקאל י"ז, ונשא ענף ועשה פרי. מה ענף בכל יום? אף פרי בכל יום. לגלג עליו אותו תלמיד, אמר, הרי כתוב אין כל חדש תחת השמש. אמר לו, בוא אני אראה לך שגם היום יש שיחים כאלו שנותנים פירות כל יום. הראה לו צלף. עוד ישב רבן גמליאל ודרש עתידה ארץ ישראל שתוציא גלוסקאות וכלי מילת. על העצים יצמחו, טוב, זה כבר טעם אישי, רוגע לך, כל אחד מה שאוהב, גלוסקאות, עוגות בריאות, לא יודע, כל אחד מה שאוהב את הדברים שלו. וכלי מילת, כלי מילת זה בד. שנאמר היא פיסת בר בארץ, לגלג עליו אותו תלמיד, אמר אין כל חדש תחת השמש, אמר לו, בוא אני אראה לך, כמהין ופטריות, שצומחים בין יום, פטריה, ושיש בה, בדקלים יש מין רשת כזאת שנראית כמו מישהו שתפר, כמו יוטה כזאת, בתמרים. אז הטבע מעצמו מוציא בד. מסביר הרב קוק בעין היה, מה המשמעות של הדרשה הזאת שרבן גמליאל דורש, שוב, זה אותו עניין, כמו פרשת בחוקותיי. מה חשוב לרבן גמליאל להגיד? כן, זה עתיד להיות. טוב, בסדר, כשיהיה, נגיד, מה זה עושה לנו היום כשאתה אומר עתיד להיות? מרכז הכובד, אומר הרב קוק עלינו. זה שזה עתיד להיות, זה לא הכוונה יהיה נס. זה אומר שזה הטבע עכשיו. אנחנו הבעיה. באיזה מובן אנחנו הבעיה? דבר ראשון הוא כותב, נושא האמצעים והמטרות. אנחנו בחיים שלנו עסוקים הרבה באמצעים ושוכחים את המטרה. מכשירי החיים תופסים נפח גדול מאוד, והעיסוק במטרות נשכח מאיתנו. אדם הולך לפרנסתו, אדם עוסק בצרכיו. כשאנחנו בחיים האישיים שלנו יוצרים פער בין המטרות הגדולות לבין האמצעים, התנהלות החיים, אנחנו במו ידינו יוצרים טבע כזה שגם הוא עובד ככה, שאצלו נוצר פער בין האמצעים למטרה. בין צמיחת הענף לבין הוצאת הפרי. באמת, המטרה של כל הענף זה להוציא פרי. אבל הענף גודל וגודל עד שמוציא פרי. אנחנו יצרנו את זה. אנחנו יכולים לקצר את זה. עתידה ארץ ישראל, זאת אומרת, זה תלוי בנו, זה פה, זה אצלנו. זה אצלנו ביד לגמרי. האם נצליח להשוות את התכלית והאמצעים? אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם, אם תהיו אנשים שכשהם הולכים, אנחנו כולנו הולכים, בהליכה, בדרכים, בחוקותיי. כלומר שהדרכים שלנו יצאו מכלל אמצעים להיות כל הזמן קשורים למטרה. ככל שנהיה אנשי פרי, אז הארץ תהיה כזאת, המציאות תהיה כזאת. מראה רבן גמליאל לתלמידים שיח מיוחד, שיח הצלף. למה הוא מראה להם דווקא את הצלף? הצמח הזה, הצלף, אומר הרב קוק, מופיע במסכת בבא בתרא נ"ו, זה הצמח שאיתו יהושע תיחם את גבולות הארץ. לתחם את הגבולות, לדעת מה אתה צריך ומה אתה לא צריך. אם בחוקותיי, אם יש לך חוק בתלכו, אם אתה יודע לשים גבול מה אני באמת צריך, מהו אמצעי נצרך ומהו אמצעי שבעצם מיותר, אם שמת צלף, שמת שיח שמגדיר אותך, אז באמת הענפים ייתנו פרי כל יום. זה שהענפים רחוקים מפרי כי אנחנו מנסים להרחיב את הצרכים שלנו בצורה מלאכותית, את ההליכות שלנו מעבר לחוק. כמו אדם שמנסה לפרוץ את גבולו ומנסה להגיע לשטח של השכן. הצמח העומד כנגד משיגי הגבול. אם ההליכה שלנו היא תהיה לפי חוק, כמו ששלמה אומר, לחם חוקי, הטריפני, חוק לנערותיה, הצרכים, האם אנחנו מבינים את החוקיות שלהם, שגם הם יש בהם חוקיות, כלומר, הם שייכים לזה תכלית, אז האמצעים והמטרה הולכים ומתקרבים. ואז באמת העץ נותן פרי כל יום, יותר מזה. אולי אפילו נצליח בתוך האמצעים לחיות את המטרה. כי כשחיים ובודקים כל הזמן האם האמצעים מובילים אותנו למטרה, זה לא רק שהמרחק בין האמצעי למטרה מתקצר, אלא באמצעי עצמו אני כבר חש את המטרה. כפי שהרב קוק גם מתנסח באורות התשובה סוף פרק ו', מתחילת הבריאה ראוי שטעם העץ יהיה כטעם הפרי. כלומר, שהאמצעים, הדרכים למגמה, למטרה גבוהה, יהיו מורגשים כמו המגמה, באותו חוש נשמתי. כשאדם הולך לקנות אוכל לשבת, והוא חי ומכוון שזה מה שהוא רוצה עכשיו, הוא ירגיש בקנייה את אותם הרגשות שהוא מרגיש בקידוש. מצבנו הוא שהעצים, עם כל נחיצותם לגידול הפרי, נתעבו ונתגשמו ואיבדו את טעמם. נוצר מרחק, גם האמצעי כבר איבד את טעמו. אבל הפגם הזה סופו לתיקון. ומובטחים אנו בבירור שיבואו ימים שתשוב הבריאה לקדמותה וטעם העץ יהיה כטעם הפרי, והרב ציודה מציין פה בהערות למדרש שקראנו פרשת בחוקותיי, שלא תהיה חציצה בין האמצעים האגונים לבין האידיאל. לומר לנו שזה עתיד להיות, זאת אומרת שזה בטבע היום נמצא. איך אנחנו מתייחסים לאמצעים השונים בחיים? לצרכים החומריים שלנו, לצרכים הסביבתיים שלנו, לכל העולם של האמצעים, האם יש לנו מטרה? כמה מרחק יש בין האמצעי למטרה? האם המטרה עוזרת לנו להגדיר את גבולות הגזרה של האמצעים? האם כבר באמצעים אנחנו חשים את המטרה? בחוקותיי תלכו. החוקיות שלאט לאט נמסכת בתוך ההליכה. אבל יש בזה עוד קומה, כותב הרב. עתידה ארץ ישראל להוציא גלוסקאות וכלי מילת, אמרנו רוגלך וכדומה. מי שאוהב בורקס, אז יהיה גם את זה. זה אומר שאין עבודה. שלא צריך לעבוד יותר מדי קשה. לא רק בשדה לא צריך לעבוד. לא צריך לטחון ולאפות, ולא לקנות ולא למכור, לא מסעיות שיובילו, כל זה לא צריך. גולוסקאות אינן צריכים עבודה בהכנתן. אין צורך בעמל ויגיעה חומרית. באמת בעולם שבו אנחנו שקועים באמצעים יותר מדי בלי מטרה, בעולם שבו האדם שוכח את תכליתו, חייבים להסיק את האדם ולהטיש אותו בעבודה כדי שלא יעשה שטויות. כי אם לאדם יהיה זמן פנוי והוא לא זוכר מה המטרה שלו בחיים, מה הוא עושה בזמן הפנוי? הוא רק עושה נזקים לעצמו, לסביבה. אם המטרה שלך ברורה ואתה הולך אל התכלית, בחוקותיי תלכו, תנצל את כל הזמן שלך, את כל הכוחות שלך לחיוב. אבל אם אין מטרה ברורה, אין תכלית, חייבים לעבוד. אין האדם יכול לקבל רוב טובה בעומדו בשפל מצבו. זה רק יגרום מגרעות. לכן האדם צריך יגיעה גדולה. למה? זה מה שיאזן אותו. יש בעיה, הוא צריך עבודה מרובה. כי רק על ידי העבודה, העול הגדול שנטל עליו, רק אז יש סדרים ושלווה ועבודה, ויהיה איזושהי נורמליות אנושית. אבל כאשר מגמתו של האדם תהיה רק להיטיב, אז הכרח העבודה והיגיעה יהיה רק דבר מונע ולא יימשך עוד. והטבע יתרומם לעומתו. לא יהיה צריך עוד למתג ורסן של עבודה. העבודת פרך היא מתג. מתג ורסן זה משהו שתופס את הבהמה שלא תשתולל. צריך לרסן את האדם, אז הוא חייב ללכת לעבוד קשה. בזיעת אפו. תראה, אומר הרבן גמליאל, הטבע יכול להצמיח כל יום בלי יגיעה גדולה. כמהים ופטריות. בלי עמל, בלי יגיעה. האם רק מקרה הוא שהטבע מוציא את חריצותו דווקא בפטריות? הפטריה אין בה הרבה ערך. היא לא כל כך מזינה. היא לא כל כך חשובה לנו. למה הטבע דווקא שם בפטריה פועל כל כך מהר? למה בדברים המזינים החשובים שם הטבע יותר לאט? דווקא כשמגיעים ללחם זה מאוד קשה, בזעת הפך תאכל לחם. כנראה יש פה עומר מוסרי, הוא אומר. אם בדברים המרכזיים, הקיומיים, לא תהיה עבודה, אנחנו נהיה בבעיה. אז בינתיים, המהירות מופיעה רק בדברים השוליים, הפחות חשובים. במי זה תלוי? לא בטבע. תראה, הטבע מצדו מוכן לתת, זה תלוי בך. הטבע, צריך להבין, עובד בשיתוף פעולה מלא עם החוקיות המוסרית שלנו. ההתנהלות של העולם היא לא ניסית, היא טבעית. אבל צריך להבין מה זה טבע. יש בטבע חוק מוסרי. יש בטבע התאמה מוחלטת, מושלמת, למעמדו הרוחני מוסרי של האדם. אם אנחנו אנשים שיש לנו תכלית בחיים, אז הטבע כבר לא צריך לחנוק את עצמו ולעבוד לאט, הוא יכול לעבוד מהר. אין בעיה, מיד נביא לכם קלוצאות. לא צריך להתיש אתכם בעבודה. תעשו דברים חיוביים. עתידה ארץ ישראל שתוציא קלוצאות וכלי מילת. כדורים הם מקטיני הטבע ומצמצמיו. אורות הקודש עמוד כ"ח. כדורים חשוכים. מי שמקטין את הטבע ומצמצם אותו בגבול קצר ומיצרים דחוקים. הטבע מתעלה באילוינו. הטבע בעומק רומו חותם אלוקי עולם בו. והוא מכונן תהלוכות לחוקות עולמים. את חוקותיי תשמורו. החוקיות של הטבע קשורה לחוקיות הרוחנית. את חוקותיי תשמורו. פרשת בחוקותיי. הטבע מתקדש על ידי מחשבתם של ישראל. מוסיף עוד. כן, יש מוסר כללי הנמסך בעצמיות ההוויה. אז הוא כותב, כן, בתוך חוקי ההוויה, בעמוד כף ד', בתוך חוקי הברזל האיתנים, בפנים יש יושר מוסרי שהולך ופועל. ופלאים גדולים מתגלים מעל חוקי ההכרח גם בחוג הטבע שנראה מוגבל. ההבנה הזאת משנה את כל תפיסת מדעי הטבע. מה זה חוק? מה זו התנהלות של העולם? תורת האדם, להבין את חשיבותו הפנימית של הטבע היונקת מחוכמה של מעלה. יש מאחורי הקלעים של הטבע שיתוף פעולה שהוא ראי מדויק, מדויק בדיוק בארץ ישראל של עולמנו הרוחני והמוסרי. ואם השפע מתעכב, החוקיות המוסרית שלנו צריכה להתברר. בדיוק בסוגיה הזאת של הענף והאמצעי והתכלית. האם אנחנו עוסקים בתפל או בעיקר? באמצעים או במטרות? אין כל חדש תחת השמש. אם אדם שקוע בציור הטבע ולא לומד כמה הכוח המוסרי הוא העיקרי בכוחות היצירה, והוא קשור בקשרים רבים בין האדם ובין כל המציאות הסובבת אותו, הוא צריך שיעור, לגלג עליו. זה מוליד לגלוג. זאת אי הבנה מה המציאות, איך המציאות עובדת. מתוך חשיפת הטבע של ארץ ישראל, מתוך חשיפת הברכה בארץ, מתגלה עוצמת החיים המוסרית שלנו יותר ויותר, כמה היא משמעותית, כמה היא חשובה, כמה היא עקרונית. אומר המהר"ל, זה מה שמוביל אותנו לירושלים. על גבי פרק נון שעוסק בקדושת ארץ ישראל ומעלתה, תבין עכשיו מהי קדושת ירושלים. אם בכל הארץ למדת דרך המפגש עם הארץ בחוקותיי תלכו, כמה מחוברת ההתנהלות המוסרית וחוקי הטבע, כמה בעצם הטבע האמיתי של ארץ ישראל הוא הרבה יותר מהיר, וטעם העץ כטעם הפרי, ואפילו אילני סרק, מתברר שהם עצים, שהכל ברכה. כל זה יוביל אותך לירושלים, שירושלים אינה עיר רגילה, כי כל מעלתה אלוקית. מתוך תפיסת ארץ ישראל, עכשיו מגיעים לירושלים, ששם על אחת כמה וכמה. כל מה שקורה בירושלים, עיר קודשנו ותפארתנו, הכל תלוי בקודש. גם שם דורש רבי יוחנן במסכת בבא בתרא, עתיד הקדוש ברוך הוא להביא אבנים טובות ומרגליות בגודל 30 אמה בשערי ירושלים, לגלג עליו אותו תלמיד. לגלג תלמיד על רבן גמליאל, מלגלג תלמיד על רבן יוחנן, על רבי יוחנן. מסכת בבא בתרא דף עין ה. איך יכול להיות? אבל מלאכים מראים לאותו תלמיד שיש דבר כזה, שיש אבנים טובות בגובה 30 שהן עתידות להיות בשערי ירושלים. בא אותו תלמיד ומודה לרבי יוחנן, ראיתי, אתה צודק. מהם האבנים הטובות האדירות האלו? האבנים הטובות האלו, אומר המהר"ל, זה אנחנו. זה בני האדם. איזה בני האדם באים לירושלים? פרשת השבוע שלנו, והולך אתכם קוממיות, כקומתו של אדם ראשון, כקומתו של היכל, עיר הקדושה ירושלים, אבנים שלה הם בני האדם שבה, שהם מאירים, ושערייך לאבני אקדח דומה לאדם שהפנים שלו מאירות. ומה זה גובה 200 אמה וכל מיני מספרים כאלו? כל הדימויים האלו על אבנים אדירות, שיהיה האדם בעצמו בית קדוש, ובו יושבת נשמה. זה לא אבנים בחוץ, לא צריך לחפש אותם. מלגלג אותו תלמיד כי הוא חושב שזה בחוץ. מה זה, איזה נס שפתאום יבוא, אתה לא מבין, זה נמצא אצלך בפנים. זה תמון בנו. אבני ירושלים, האור של ירושלים תמון אצלנו. אנחנו יוצרים אותו במו ידינו. בזה שהאדם הוא בית קדוש, הוא עצמו בית קדוש. וכשאדם בעצמו הוא בית קדוש, אז בית המקדש נמצא. והאבנים האלו נמצאות. על זה נאמר, וכיונים אל ארובותיהם, ישראל יהיו דומים לעוף, שיש להם חומר זך, ולא יהיה להם מעכב ומונע לעלות ולקנות המדרגה הקדושה, מדרגת ירושלים. לבוא לירושלים, זה לבוא לנו, להיכנס פה. להיכנס פנימה לפוטנציאל האנושי התמון בנו, לעסוק בתכלית, ביחס בין תכלית לאמצעים. מי שיעסוק ביחס בין תכלית לאמצעים יגיע לירושלים. כי בירושלים עיסוק באמצעים הוא לא רלוונטי. ירושלים היא עיסוק נטו בתכלית. התגלה לנו, זכינו. קבוצת חיילים אדירה, נלחמת, צה"ל כולו, מדינת ישראל, כובשת יעד. הוא לא אמצעי לכלום. בדרך כלל שכובשים יעדים זה אמצעי למשהו. אמצעי להשיג ביטחון, אמצעי להשיג כלכלה, אמצעי להשיג משהו, נכס פוליטי, משהו. ולכולם היה ברור שזה לא אמצעי, זו תכלית. פעם ראשונה שעם ישראל מרגיש, נושם את הדבר הזה, שהמלחמה על הארץ היא לא אמצעי, היא תכלית. הגענו לירושלים. התחלנו לנשום והתחלנו לאחוז בקצה חוט הזה, וצריך לעבות את האחיזה הזאת. זאת קדושתנו. זו קדושת הארץ, זו קדושת ירושלים. בירושלים מעלים מעשר שני. לאכול בירושלים אכילת קודש, זה לא אכילת אמצעי, זה אכילת מטרה. קדושת ירושלים, קורבנות נאכלים בה, זה לא אכילת אמצעי, זה אכילת מטרה. אין אמצעים בירושלים. בוודאי שכשבמקום כזה, אז אומרת המשנה באבות, מלא ניסים נעשו בירושלים. לא היה נחש ולא עקרב, בוודאי. ומעולם לא היה צר המקום. כי צרות מקום זה בגלל אמצעי, אבל אם הוא תכלית, אז אין לו צרות. ואם אתה משתחווים, אז רווחים, כי כולנו קשורים לתכלית, אז הטבע זז. מאוד זז בירושלים. עשרה ניסים, אומנה המשנה במסכת אבות, חוקי הטבע זזים לפי העיסוק שלנו בתכלית. אנחנו מקצרים את המרחק, אם בחוקותיי תלכו. והולך אתכם קוממיות, כך מסיים את הברכה, והתהלכתי בתוככם, ונתתי משכני בתוככם, זה בית המקדש, ולא תגאל נפשי אתכם. מה זה התהלכתי? אטייל עמכם בגן עדן. מה זה לטייל איתנו? זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא מטייל איתנו. טיול? טיול זה דבר כזה סתמי, לטייל. אין שום דבר סתמי. הטייל בגן עדן, זאת אומרת שאת כל האמצעים קשורים למטרה. גם הטיול הזה הוא קשור למטרה. הכל מחובר. אז הקדוש ברוך הוא מתהלך בנו, אז ארץ ישראל מתגלה בתפארתה. עתיד הקדוש ברוך הוא לטייל עם הצדיקים בעזרת השם בקרוב. התהלכתי בתוככם. ככל שאנחנו נלך על פי חוק, נחוקק את חיינו, נחוק את חיינו כחיים שקשורים לחוק עליון, לחוק המוסרי העליון, התכלית העליונה, כן, ריבונו של עולם יחשוף את הטבע שנמצא כאן, שהאמצעים והמטרות יתקצרו. אנחנו לא לומדים על העתיד, אנחנו לומדים על ההווה, על מה שתמון בנו היום, על מה שתמון כאן ועכשיו בארץ שלנו. זה לא נס, זה לא פלא שיבוא המשיח, זה פה. ופיך וליבך לעשותו, שבת שלום, בשורות טובות, סליחה.